סיימנו את סעיף ח', אנחנו מתחילים את סעיף ט'. כבר אמרנו שהפרק הזה מחולק באופן שסעיפים א' עד ז' עוסקים יותר בהגדרות כלליות, הבנת התשובה במושגים מאוד כלליים, גם רמות מאוד עליונות של תשובה, וחוץ סביב הנושא של תשובה, החידוש, שתשובה זה לא רק עניין נפשי, פסיכולוגי, זה גם כוח במציאות, וזה גם, יש מושג כזה של תשובה כללית, בסדר? הסעיפים א' עד ז' דיברו על זה, שבתוכם ה' עד ז' עסקו בהגדרות של תשובה כללית בהקשר של עם ישראל, של כנסת ישראל, וסעיפים ח' וי' עוסקים ביישום של העקרונות האלה, של היסודות האלה, על התשובה בדורות האחרונים, זאת אומרת, האנטי תשובה, הכפירה, החילון, ההתפרקות המסורת, ו... התשובה שקשורה אליה. בסדר? אתם איתי חברים? כשאתם רוצים קריות ונשען עד מנחה. נראה לי רדומים. אה? תורג'מן, אתה איתנו? אה? תשמור עליו. קדימה. אז בחטא, בסעיף חטא, נו באמת. אח שלי, מה זה? פטל חם? אני צריך לברך על זה? או שיש לזה דין של תרופה? הנה בסמים. טוב. נעסיק את זה בקלה עד סוף השיעור. כן, בסעיף ח' התחדש לנו שיש כל מיני מינים של תשובה. והסעיף התחיל בתשובה על כבוד השם, זאת אומרת, תשובה שמונעת מ... כבוד למסורת, לדעת, להשם וכן הלאה, וגם הגדירה שיש תשובות הרבה יותר גדולות, ויש מצבים שבאמת עם ישראל עובר תהליכים מאוד גדולים של התעוררות מאוד גדולה, אז יכול להיות מצב שבגלל ההתעוררות לדברים הרבה יותר עמוקים, יזרקו את הכבוד לדעת למסורת וכן הלאה וכן הלאה, ינסו להרים דברים אלטרנטיבות אחרות, תפרקו, ולאט לאט יתברר שצריך לחבר את זה בחזרה, זאת אומרת לא להזניח את הרוח הגדולה, אבל כן לטפל גם ברב קרא לזה באורות הקטנים. סבבה, סיכום של סעיף ח'. סעיף ט' למעשה ממשיך אותו, הוא קשור לאותו עניין. אומר הרב, מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. הוא מדבר על זה שתבוא ותתגלה, כי הוא גם בסעיף הזה הוא עוסק ב... התשובה בדורות האחרונים, זאת אומרת, בתוך כל הטלטלה הזאת שעם ישראל עבר, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה קיומית, מעבר מהגולה לארץ, שואה, עליות, מדינה, כל השינויים האלה, גם הדתיים וגם החברתיים לאומיים. מצדדים שונים, תבוא ותתגלה התשובה. שימו לב שזה פתיחה דומה לסעיף ח', כי גם פה הפתיחה מניחה שיש כל מיני, בסעיף הקודם יש מינים שונים של תשובה, ופה יש צדדים שונים, אספקטים שונים, שדרכם תתגלה התשובה. זאת אומרת, התשובה יכולה להתגלות בצורות שונות, בפנים שונות, באספקטים שונים, וכי יש מינים שונים של תשובה. יכולה לבוא מכיוון כזה, יכולה לבוא... אחד מיוחד מצדדיה של התשובה, אלה, יהיה... הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור וכל מה שהנחילינו אבותינו. שאין שיעור לעוזו של הרוח הגדול הזה וכבודו של הרוח הגדול. אני קורא ברצף את הפסקה כדי לסדר אותה ואז חוזר להסביר. והרוח הגדול, סוג של מאמר מוסגר עכשיו, אותו הרוח הגדול שנעלב, אותו הרוח הגדול שהוא עצור ב... מה שהנחלנו אבותינו, במסורת. והרוח הגדול מקורו מקור חיים. זה לא סתם מסורת כזאת דקלום. מקורו מקור חיים. המקור האלוקי העליון. שהולך ונמשך מדור דור. וכשמשימים עליו לב, לרוח הגדול הזה, מוצאים בו הכל. כל חמדה וכל תפארה. ולעומת זה, החושך הכפרני... החושך שהכפירה הביאה גרם להתלש מקרן בן שמן זה ולטעות בשדות זרים שיעורי תרבות המערב של הרב יגאל, שאין בהם לשד וחיים בעדנו כלל. עד כאן חלק ראשון של הפסקה. המושג המרכזי בו, דברו איתי חברים,
הרוח
הגדול, יפה. בסדר? הרוח הגדול, עלבונו, תשובתו, מהותו וכן הלאה וכן הלאה. הצער הגדול הזה, עכשיו הוא חוזר לנושא שלו. כי אחד מיוחד מצדדיה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול. עכשיו הוא חוזר לטפל בצער הזה שבו הוא פתח. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. שימו לב שהוא עושה שימוש באותו ביטוי שהוא השתמש בו בחטא. נכון? הבאורו הגדול בראשית התפרצו. בסדר? בסדר? אבל עכשיו זה שימוש אחר. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. בואים על הצער. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. וילווה אליו, יחד עם ההתפרצות הזאת, כוח של יישוב הדעת ומתינות, שלא קיים בהתפרצות של חטא. יישוב הדעת ומתינות למה? לדעת. גם כן, מה שיש להבר, לברור, מתוך כל דרכי התעייה, אשר נכשלו בהם. מי נכשלו בהם? אנשי החושך הכפרני כנראה. או אולי גם הבני פריצים האלה, כי שם גם כתוב נכשלו. על אף שבמקור לא בהכרח שהפסקאות האלה היו אחת ליד השנייה. בסדר? זה פסקאות שהמקור שלהם בשמונה קבצים. עכשיו הוא מתאר את התהליך. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. הוא עכשיו מרחיב מעמיק מה יקרה בתהליך ההתפרצות המשולב ביישוב הדעת. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. ובצימאון עז, הנה התפרץ בעוז, צימאון עז. רואים שההתפרצות הזאת היא קצת שונה, התפרצות של צימאון. טוב, גם יכול להיות שההתפרצות של חטא. יחל כל רוח ער. רוח גדול, רוח ער. אבל פה הרוח ער זה לא הרוח הגדול, זה רוח ער של אנשים. לשאוב ולשתות רוויה מאותו מקור החיים העליון. והדעה והרגש, וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני, סידור המדיני וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתועב ורע, נגד כל אופי וחיור, וגם מסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם, כל אלו, מהדעה והרגש והלאה, ועד מסירות נפש בעד כל האמצעים, כל אלו ייוולדו ויתגלו אז, מתי אז? כשחופש הקודש הפנימי יצא ממעשרו. בסדר? שהוא קשור להתפרצות הצער. כל אלה יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת. אשר, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אשר לתומכם, את מי? את כל הרשימה הזאת, את כל אלה. בסדר? אשר לתומכם את כל אלה, שבתחילת השורה, שהם כל הרשימה הזאת, כמו שאיתן אמר נכון, אשר לתומכם צריכים אנו, לתומכם צריכים אנו, איך? על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה. בקיצור, אנחנו צריכים ללמוד סוד. סוד, בזבזים פה את הזמן. גמר העיון, גמר הבקיאות, הלכה, משניות, עניינים, סיפורים, צריך ללמוד פה סוד. יאללה להחליף. הנה אומר, על ידי הכשרת הלבבות, מה הכשיר את הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי? רזי תורה. הערת סוגריים, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא הכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמלעיבים אותם. היום ללמוד קבלה אומרים, אני את הברסלב, אתה משוגע, עוד מעט תתחיל לקפוץ לנו על ה... איך קוראים לזה? לא בימבות, איך קוראים לסוונות שלהם? אה? לא, יש להם שמות כאלה. אה? כן, מה, ליטאי, רואים שאתה ליטאי. יש לזה שם לבימבות שלהם. כן. אז בגלל זה כל כך רבו המנקרים והמלעיבים אותם, בגלל ההשפעות שדבקו במי שעסק בקבלה ולא הכשר הראוי. אבל זה לא נכון, דווקא מאור חיים זה, של לימוד רזי תורה, של אורה של תורה הפנימי האמיתי, אשר השפעות בלתי מוכשרות אלה מצמחות בנו סכנת ואסון עולם, דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת עולמים שלו, הופעת תורתו והעליון להחיות על ידו את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת, ולהסיר חרפת עם השם על כל הארץ. בחלק האחרון הזה, הרב מסר ליד עמי המקף, הרב מסר שתי ידיעות. אחת, שבתהליך ההתפרצות החיובי הזה של התשובה, אז כל אלה, הרשימה הזאת, יוולדו והתגלו אז כיחידה אחת, בחטיבה אחת, והוא גם אמר מה התפקיד שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתמוך את התהליך הזה, להכשיר את הלבבות לרזי תורה. שאומנם יש להם שם רע היום, בגלל שעשו את זה לא נכון, אבל תכלס, שמה זה נקודת המפתח. רואים שהתשובה הזאת, שתונה מהצער על האלבון הזה של הרוח הגדול, שתכף נדבר עליו, ושהיא תגרום להתפרצות עזה, אבל גם מאוזנת, שתשחרר את חופש הקודש הפנימי מהנשמה ואת כל הדברים האלה, בסופו של יום היא אמורה לכוון אותנו ללימוד רזי תורה, ללימוד סוד, שהוא ייתן את הרוח, לא רק את הרוח הגדול של האלבון, אלא הוא ייתן גם את הרוח שתניע את כל תהליך התשובה שלנו בכל המימדים, האוניברסליים, הלאומיים, הפרטיים, האישיים, הנפשיים, החברתיים, הכל בכל מכל כל. וואלה. שאנחנו צריכים לתמוך את התהליכים האלה בלימוד רזי תורה, והכשרה נכונה ללימוד תורה, והכשרת הלבבות על ידי זה. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לומדים רזי תורה. אורות התשובה זה עיבוד של רזי תורה. אין דבר במה שכתבתי, כתב הרב זצ"ל, שאין לו מקור בכתבי הארי. וכשהרב זצ"ל שכב על ערש דווי, אז הרב הנזיר בא לבקר אותו יחד עם הדוד שלו, הרב וינוגרד, ואז פתאום הרב התחיל לבכות, והוא אמר להם, זה בא לי, ביקרו אותו כמה חודשים לפני שהוא נפטר, ביקרו אותו הרבה, אבל הוא בא עם הדוד שלו, שגם היה חולה בסרטן, הוא אמר לו, זה בא לי בגלל שאני מגלה הרזים. ככה אמר הרב זצ"ל, לרב הנזיר, בסדר? תלמידו ועורכו, שעמל הרבה לגלות בכל פסקה מה המקורות של הרב בסוד. אז הרב אמר לו, אני חולה בסרטן, זה העונש שלי. כי אני מגלה הרזים, מגלה סודות. וואלה.
למה זה עונש?
נכון, שזה שיעור בפני עצמו. זה הכרחי לגלות כדי להחיות את הדור, אבל תמיד לגלות רזים זה דבר מאוד מסוכן. אתה מתעסק באנרגיה אטומית, כשתעסקים באנרגיה אטומית חייבים אותה להגן למדינת ישראל, אבל יש איזה מחיר. וגם תמיד צריך לדעת איזה רמת חשיפה ומה נכון לגלות ומה לא נכון לגלות, מה מתאים למי ומה זה, ועוד הרב כתב בכלל לא מי, הוא לא החליט כמה זה, הוא כתב, שפך, דיבר. טוב, אז מה, מהו השם? זה הרב בעל התניה, הוא גם גילה סודות, נכון? גם לרב בעל התניה יש עם זה דיונים גדולים. דיונים גדולים, מה פתאום אתה מגלה, יש עליך הקטגוריה. אחד מסיפורי החסידים המפורסמים יותר שחב"ד, זה שהוא היה צריך למות. הבעל התניה. למה? כי הוא גילה רזים, גילה סודות. היה עליו כתרוג, ואז הבת שלו אמרה, אני הולכת במקומך. בתנאי שאתה מגדל את הבן שלי. אז הוא התחייב לה. מתה. הוא גידל את הצמח צדק, האדמור השלישי, זה הוא גדל אצלו בבית. דכה אתכם בצהריים, אה? כן, גידל אותו. סיפור ידוע, כשהוא הגיע לכיתה א', אז הוא לקח אותו על הקבר שלה. לקח אותו על הידיים, הביא אותו לקבר שלה, שם עשו את האלף בית, זה מהשיר עם הדבש על האותיות במרוקו. סבבה? בקבר של האמא שלו. עמדו על הקבר עם כל החסידים, והאדמור הזקן אמר, מזל טוב לך, דבור עליה בת שרני. הבן שלך הגיע לכיתה א'. ככה. ליד הקבר. עסק מאוד מסובך, זה גלות סודות, לא פשוט. אבל מצד שני זה מוכח, כי תלמידי הגר"א כותבים את זה, שזה חלק בכלל לא ממשיח בן דוד, זה חלק ממשיח בן יוסף. קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, גילוי רזי תורה. ככה תלמידי הגר"א כותבים ספר כל התור. ככה כתוב גם בגר"א, בהרבה מקומות, גם בספרי הפירושים שלנו, ספרי הסוד. הזוהר עצמו כותב את זה. בספר הזה, יפקוני ישראל מן גלות. אז זה דבר תורה מאוחר ללג בעומר. בסדר? כן, לאנטון. ברור, הרב כותב מפורש. למה כולם אומרים, זה סתם מיסטיקה, זה הנה הרעננים עוזבים אותנו. לא טוב להם סוד וזה. צריכים מורה נבוכים. על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי. לא פותחים פה זוהר לכולם. שנה ב', הנה, שנה ב' אני עובר לפעמים, לומדים אורות. אני אומר לעצמי, וואלה. אורות, טוב, אני בקושי אורות התשובה אני מצליח פצח. הם לומדים אורות. איך הם ישראל? טוב, כללי, כאן הם כללים, כאן הם בשנה ב' אני רואה כללי, כאן הם בשנה א' את הפרטי, שם ב' הכללי, בוגרי צבא, כנראה אתה, לא יודע מה אתה. לומדים אורות. אני לא מצליח להבין את המשפטים של אורות. הייתי אצל רב צבי לפני פסח, הוא אומר לי, אני הפסקתי ללמד אורות, אני מלמד עיניה. כשאני חושב על מה אמרתי פעם, כשלימדתי אורות, אני מתבייש. אז החלטתי, אני לומד עיניה. מלמד עיניה. תחק עלינה. הוא יודע את אורות בהפוך, כל מילה שם, מה איפה היא מונחת. אז ככה הוא אומר. הזדהיתי, האמת. בקוטני ולבושתי. לא מבין, משפטים ארוכים, מלא מושגים, לא מבין מה כתוב שם באורות. אני עובר פה חופשי. שאם יושבים עם אורות, חברו אותה, לומדים, ועוד בסדר אחרי צהריים, השם ישמור, במקום ללמוד בקיאות גמרא, שניים עוד לומדים לי אורות, סדר בוקר, אורות, אין לכם מה ללמוד. ואחת האורות התשובה הזה אני בקושי מבין. וואלה נו, וזה היה אני אמור להיות קל כזה, קרוב לנפש כזה. קדימה. צריך המון הכנה. אה? לא הבנתי. קודם כל לא ישבו שני פרציפלוחים קטנים ויקראו אורות, כאילו זה לאמונת איתנו. דבר ראשון, יש כבוד. אנחנו במרכז לא פתחנו אורות הקודש. פחדנו. וואלה, נו. והם אומרים, בוא נסתכל רגע באיזה... הרב חנני, הרב אלי, ילמדו אורות, בסדר. ובא. חברו אותה, שבים, שענה ב', מה קרה? איפה אתם? מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. סתם נפלתי עליכם, זה כל הבני דוד ככה. בלוריות עיניים כחולות וקוראים אורות, כאילו זה עיתון. ובטוחים גם שהם מבינים, זה היה... אל תתייחסו, זה סתם... אח שלו, צריך לדעת לאן לקחת את החברים. לא ידעתי שיהיה ככה, מה אני אעשה? לא נראה לי שהם חברים שלך אחרי האירוע הזה. מצדדים שונים, תבוא ותתגלה התשובה. המשפט הזה, כמו שאמרנו, מתכתב עם המשפט הראשון של חטא. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא תשובה אל קודם כבוד השם. כלומר, התשובה אל כבוד השם, תשובה שמונעת מכבוד למסורת ולתורה, גם אם לא מהעמקה גדולה, התשובה הזאת היא קודמת, היא הראשונה, היא הבסיסית. אחריה באות כל מיני תשובות. בסדר? זה למדנו בסעיף הקודם. מזווית אחרת, באופן דומה, התשובה תבוא ותתגלה מצדדים שונים. יש מניעים שונים, רמות שונות, איכויות שונות של תשובות, ולכן גם הם יכולה, יכול שהיא תתגלה מצדדים שונים, מכיוונים שונים בעולם התרבות, בעולם הרוח, בעולם החברה שלנו. אחד מיוחד מצדדי האלה של התשובה, יהיה הצער על העלבון, שנעלב הרוח הגדול לעצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. בכל מה שהנחילונו אבותינו, במסורת, כל התורה שעברה בעם ישראל מדורי דורות, יש עצור מלשון עוצר, יש רוח גדול, עומק מאוד גדול. אתה רואה את זה היום חופשי, שאנשים שחוזרים בתשובה, אומרים לך, וואלה, גיליתי עולם, למה לא סיפרו לנו את התורה, רוח גדול. והעובדה שהכפירה והחילון והבעיטה בדת שהתרחשה בדורות הקודמים גרמה לבעוט בדבר הזה, היא תיצור תגובת נגד של צער על העלבון שנעליו הרוח הגדול הזה. עכשיו, הרוח הגדול הזה זה לא סתם, זה לא כאילו מסורת, תרבות, הרוח הגדול הזה, מסביר הרב מהו, מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון, שהולך ונמשך מדור דור, הנה, זה מה שהנחילונו אבותינו. וזה כזה עומק, זה רוח שהוא יונק את החיות שלו, את העומק שלו, את השאיפות שלו, מהמקור האלוקי העליון. שירות מהר סיני, דבר תורה לשבועות המתקרב עלינו לטובה. בסדר? זה לא איזה המצאה אנושית, איזה עוד תרבות, עוד איזה מחשבות אנושיות, איזה פילוסופיות איזה. זה הרוח היחידה בעולם, שהמקור שלה הוא המקור האלוקי העליון, שהיא מתכתבת ישירות עם המקור האלוקי. שהיא חיה, נושמת, מעבירה מלדור לדור את המקור האלוקי העליון. זה המקור של הרוח הזאת. זה לא היהדות, זה לא עוד תרבות, עוד דת, עוד איזה תרבות שנוצרה באנושות מתוך ההתפתחות של האדם מהקוף אל האדם, אל השבטים, אל הלאומים ומהצד הפיזי אל הצד הרוחני, שזה בדרך כלל איך נוצרת תרבות בעולם האנושי, מלמטה למעלה. קודם כל התפתחות פיזיולוגית, התפתחות חברתית, סוציולוגית, ואז גם התפתחות תרבותית ויצירת גוון תרבותי רוחני מסוים. זה לא זה. זה דומה בכל הפרמטרים החיצוניים. יש אנשים, יש שבטים, יש כל המרכיבים הפיזיים של עם ישראל הם מאוד דומים, אבל האופן שבו הוא מקבל את הרוח שלו ושבו נוצרה הרוח שלו, הכיוון שלו הוא הפוך לגמרי. בסדר? קודם נוצרה הרוח ואז סביב זה נבנה עם. קודם התרבות היא מחוללת את העם, ולא העם מייצר תרבות. סבבה? האנגלים הם התחילו על העצים, ככה הרב זצ"ל אומר. אמר בוועדה הזאת שבדקה אם לתת את הכותל לערבים או לא, אז הם אמרו לו תוותרו על הכותל, זה יחסוך פרעות וזה, אמר להם על מה אתם מדברים? אתם כשאבות אבותיכם עוד היו על העצים בגליה, גליה זה השם העתיק של בריטניה, של האי הבריטי ושל זה, שאבות אבותיכם היו על העצים בגליה, אבות אבותינו קיבלו את התורה, על מה אתם מדברים? שאנחנו ניתן את מקום השראת שכינה? מה קרה? מה האפיון הזה? זה לא רק אנחנו היינו לפניכם, תחרות, איזה גמד יותר גבוה. לא, זה הבנה שהכותל זה לא עוד מקום דתי, או כמו שבסיורים בצבא אמרו לכם ירושלים, עיר שלוש הדתות. יש את הנוצרים, יש את המוסלמים, ואנחנו היינו קודם, נכון, אבל זה more of the same. זה פשוט היינו שם קודם, זה כאילו זה בלבול גמור. ירושלים היא לא עיר שלוש הדתות ולא נעליים, לא בגלל שהם משקרי במה שהם אומרים, אלא כי ירושלים היא מקום השראת להם, ירושלים זה עיר קדושה. הם החליטו לקדש את ירושלים. אצלנו ירושלים זה מקום השראת השכינה. זאת אומרת, השם ישרה את שכינתו בירושלים, ואנחנו סביב זה בנינו, גם פיזית וגם רוחנית, מקדש ובתים ותתתתתתת. זה לא, אנחנו בכלל לא מדברים על אותו ציר שלהם בכלל. אנחנו מדברים על ציר שהאדם מושך מהאינסוף ברוך הוא, מסיני, רוח, את הרוח שמתגלה במציאות. מה שהרב קורא כאן, הרוח הגדול שמקורו, מקור חיים, המקור האלוקי העליון. בסדר? והם מדברים על המצאות אנושיות שנובעות כן מזה שיש נשמה לאדם וצלם אלוקים ושאיפות רוחניות, לכן זה כל כך מבלבל. כי לפעמים אפילו המחשבות שלנו והמחשבות שלהם נראות מאוד דומות. על האדם ועל השכל ועל הרוח ועל השאיפות ועל הרצון נראים מאוד דומים. נכון, חיצונית זה נראה מאוד דומה, ההבדל הוא נעוץ במה מקור המחשבות. אצלם זה המשך ההתפתחות של המין האנושי במעלה הדרך לעבור מן החומר אל הרוח, ואצלנו זה הופעת הרוח האלוקי במציאות עד נשמת האדם הפרטית. זה מה שכתוב כאן. אחד במיוחד מצדדי האלה יהיה צער על האלבון שנעליו הרוח הגדול לעצור בכל מה שנחילו אבותינו. מה זה? כאילו הרוחניות של המסורת שעם ישראל ימציא? מה פתאום? הרוח הגדול הזה הוא שונה במהותו מכל הרוחות, מכל התרבויות, מכל התפיסות. מקורו מקור חיים. המקור האלוקי העליון. זה ההגדרה החשובה כאן. מקורו של הרוח הגדול הזה שעובר בכל המסורת של עם ישראל, זה לא המצאה של עם ישראל שעכשיו אתה אומר, טוב, זה היה פעם. עכשיו יש דברים חדשים, יפים. במסורת הזאת עצור הרוח הגדול. מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון, שהולך ונמשך מדור לדור דור, וכשמשימים אליו לב, הלא מוצאים בו הכל. זה גם אשר רמז הרב בפסקה הקודמת בחטא, שכל אורחות התשובה הקטנים הם כלולים באור הגדול. כל חמדה וכל תפארה. ואילו החושך של הכפירה, שפיתה אותנו במודרנה ובתרבות וכן הלאה וכן הלאה, גרם להתלש מקרן בן שמן הזה ולטעות בשדות זרים. הנה תמצית התהליך של הכפירה בדורות הקודמים. ולטעות בשדות זרים ולחשוב שבמודרנה ובמדע ובתרבות ובשירה ובספרות שלהם ובכל הדברים האלה שפחות היו מפותחים בעם ישראל, כי הוא התמקד נורא בהישרדות הרוחנית והמעשית בגלות, שוואו, זה העולם החדש, ושם יש רוח, ומה כבר יש במסורת. כי אתה לא רואה את המהות של המסורת, את מה שבאמת נמשך דרך המסורת, זה את הרוח הגדול הזה. ובאיזשהו שלב, ההכפשה הזאת, וההנמחה הזאת של הרוח הגדול שעצור במסורת, היא תתפוצץ. כתוצאה מהצער הגדול על העלבון שנעלב הרוח הגדול הזה, ואז יתחיל תהליך של תשובה. אז יתחיל תהליך שבא, תראו, הרב חזה את התהליך התשובה שיקרקת אחרי דור או שני דורות של כפירה וחילון, שיתלשו אותנו מהחיים האמיתיים שלנו, יזרקו אותנו לטעות בשדות זרים, ובאיזשהו שלב אומר הרב, זה כבר יגיע לפה, והתפתח באומה ובנפש, גם בנפש הפרטית, צער כל כך גדול על זה שאין לנו את הרוח העמוקה הזאת, שזה יתפרץ בעוז. הרב צבי יהודה הסמיך את ח' וט', זו לא שנייה, עליו שהם כתובים במקומות אחרים בקבצים, בגלל ההתפרצות הזאת. יש התפרצות אחת, שהיא התפרצות של האור הגדול של התשובה, שהוא רוצה תשובה עמוקה, גדולה. ועל הדרך הוא מעיף הצידה את הדת ואת המסורת הקטנים, ואומר, יאללה, בוא נציג משהו אחר. בני פריצים מעמידים חזון ונכשלים. אחרי שהם נכשלים, מתחילים לבנות את האור הגדול הזה יחד עם האורות הקטנים. יש התפרצות נוספת שלא בטוח שהיא שונה לגמרי, שהיא באה גם מאותו מקום, מהרצון לחזור אל האור הגדול, אל הרוח הגדול, הרב קורא לו כאן. צער הגדול הזה, נשלים רק את המשפט הבא, יתפרץ בעוז. הרב לא במקרה משתמש בביטוי הזה כאן. בעוז, בכוח חיים עמוק. וילווה לב מצד שני כוח של יישוב הדת ומתינות שחסר בהתפרצות האור הגדול של חטא. כי יישוב הדת והמתינות הזאת היא לדעת גם כן מה שיש להבר, לברור, מתוך כל דרכי התעייה אשר נכשלו בהם. מי נכשלו בהם? מי שטעו בשדות זרים, מי שהלכו אל החושר הכפרני חשבו שהוא יותר טוב, יותר עמוק, יותר גדול מהרוח הגדול הזאת, מהמקור האלוקי שלו, והצער על עיבוד הרוח הגדול הזה, הוא יתפרץ בעוז. אבל הוא יבוא עם כוח של יישוב הדעת מתינות, איך להוציא את הטוב מהכפירה, מהחילון, ממה שהלכנו לסתות בשדות זרים, לקחת את הטוב ולבנות משהו חדש, הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. כן. כאילו, האם אתה שואל האם חטא העגל קשור לפסקה הזאת? אני חושב שלא. זאת אומרת, ריהל מסביר שחטא העגל זה היה בכלל הניסיון להגדיר איזה פרטים הם יבטאו את הרוח האלוקית. הבעיה לא הייתה ברצון, בצמאון לרוח האלוקית ובכוונה. חטא העגל, הכוונה שלו הייתה בסדר גמור במרכאות. הבעיה לא הייתה שם ריהל טוען. הבעיה שלו הייתה בזה שאתה רוצה להגדיר מה המצוות שעל ידם אתה עובד את השם? כוונתך רצויה להידבק באל חי. אבל מעשיך, המצוות שאתה ממציא כדי לעבוד את השם, אינם רצויים. זה הפרשנות של ריאל, של הכוזרי. אבל גם אם לא נלך בפרשנות הזאת, אלא נלך על יחס בין כלל לפרטים, אני לא חושב שזה מה שכתוב פה. פה כתוב שאם לאורך זמן אתה מנסה לייצר אלטרנטיבה רוחנית שהיא מפספסת את העומק הנצחי שיש במסורת, את העומק האלוקי הנצחי שהמסורת מביאה לא בהתנהגות הטכנית שלה, אלא ברוח הפנימית שלה, וכאילו, והולך לשדות זרים כי אתה חושב ששם יש עומקים ורוחות יותר גדולים, זה יחזיק דור שניים, בסוף זה יתפרץ. זה יתפרץ מתוך צער, כי הנשמה היא חובה את הצער הזה שלוקחים לה את הדבר הכי עמוק שלה, את הרוח הגדול הזאת, את הדבר הפנימי הזה, שבסוף הפסקה הרב יגיד שהוא כתוב ומנוסח בצורה עמוקה ביותר בתורת הסוד, כי תורת הסוד היא אומרת לך מה העומק שיש בנשמה שלך, היא אומרת לך מה העומק שיש במסורת, היא אומרת לך מה העומק שיש במצוות, בדת, בעם ישראל, בעולם, לאן העולם הולך, מה המשמעות הקיום הכי עמוקה, שאתה מחפש טקסט שאומר את זה, טקסט אומר הרב סוף עסקה, זה רזי תורה. תרבות שאומרת את זה, זה המסורת של עם ישראל. חיים שזה נמצא שם, הנשמה של כל יהודי ויהודי. בוורסיה אחרת, צלם אלוקים שנמצא בכל אדם. אבל מה שאתה צריך לחפש, זה לא עוד תרבות יותר נחמדה, או יותר יפה, או יותר רלוונטית, או יותר שמדברת אליך, אלא איפה עובר עשי הנצחי של המציאות של העולם, שהשם מדבר עם העולם, ולא האדם ממציא עוד אלוהים, עוד תרבות, עוד תפיסה. זה בעמקה. זה בעמקה ברוח הגדול הזה. והכישלון של הקרייסיס של הדורות הקודמים, הוא כי חשבנו שהמסורת זה לא העומק הזה שתורת הסוד למדת אותנו, אלא זה סבא וסבתא אנאלפביטים, וכל מיני יהודים כאלה עם זקנים דלוחים, ואנחנו רצינו להיות קשתים, מושבניקים, תותחים, לעשות עסקים ולחפור ולגדל מנגו. סבבה, אז מזל שהקשתים פגשו את הרב צבי יהודה, סבבה? אבל זה סאגה אחרת, אבל באמת בעומק העניין זה בסדר, זה טלטלה שהיא באמת באה לשבור את האופן שבו הגלות שימרה את המסורת, ובתהליך כפול, אחד של כפירה ואז של תשובה, להחזיר את הזיקה לעומק לזה. לכן הרב בסוף הפסקה, הוא חייב לדבר על רזי תורה. כי הוא רוצה להגיד לך איפה הרוח הגדולה הזאת כתובה. איפה העומק של המסורת הזה כתוב. יש לה, זה לא מילים באוויר. להכשיר את הלבבות כדי לקדם את כל התהליך של מה שקרה יונתן הרשימה הזאת, חלק השני של הפסקה, זה על ידי רזי תורה. לכן אנחנו לומדים הרב זצ"ל. למה אצלכם לא מלמדים הרב סולובייצ'יק? בני דוד, למה אתם לא פתוחים? למה אתם לא לומדים הרב סולובייצ'יק? למה לא מלמדים חסידות? זה ההתקפה מהצד השני, זה תנועת מלקחיים. ובני דוד תקועים באמצע מימי הרב צבי יהודה. למה לא לומדים חסידות? זה טענה מצד אחד. רזי תורה, הרב אומר למזל, למה אתה לא לומד רזי תורה? אז מה עלי הטענה של בני דוד? לומדים שפת אמת ורב צדוק. כל הליטאים, זה עלי טענה שלהם. והתקפה מהצד השני, לא לומדים הרב סולובייצ'יק. אז לזה יש לנו תשובה טובה. אנחנו יודעים הרב זצל, זו תשובה אמיתית. כי זה רזי תורה. זה רזי תורה מעובדים לבני הנעורים. לפני הרבה שנים שהרב טאו הוציא רק את לימונת איתנו א', אז למד במרכז הרב שלימים נהייתה הרמור, זה בחור כזה שהוא היום רם, זה דווקא יהודי חביב כזה, שוחרר מה שנקרא. אז יום ראשון אחד הוא חזר מהבית, אחרי שהוא נתן פעולה בשבת בבני עקיבא, ראה את רב צבי, אומר לו, הרב, נתתי פעולה ממה שכתבת, במה שהרב כתב בלימונת איתנו א', החבר'ה התלהבו, חבל על הזמן, רב צבי היה באורות. אומר לו, בדיוק בשביל זה כתבתי את הספר הזה. זה ספר שמיועד לנוער. ככה רב צבי אמר לו. זה רזי תורה לנוער, לבני הנעורים. אז זה הדבר השני שמקפר אותי בשנה ב'. הנה, התלבשתי יום על שנה ב'. יושבים בסדר, סדר פקיעות, ולא, וקוראים לאמונת איתנו, ופתוחים שהם לומדים אמונה. ללמוד אמונה זה לקרוא בספר בפנים, בריאל, 8 פרקים. הרב טאו בשביל כל שיעור כזה, זה יש מאחוריו איזה 500 ספרים. שאלו את הרב אלי בזק, יגיד לכם, את הכי כיף זה לעבור באבא הזה, לקטוף פירות ולאכול. מי עדר, מי זיבל, מי סינן, מי ברר, מי הגדיר את המושגים. שהרבנים יעבדו, אנחנו באנו למכינה פה, צריכים שעשע אותנו, אנחנו משלמים כל שנה 12,000 שקל להורים שלנו, והבוגרי צבא חיים על חשבוננו, גם מלגות מקבלים, גרשוני מה אתה צוחק, אתה אכלת משני העולמות, פרנסת אותנו שם, ובאת לאכול את הכסף מפה, עכשיו אתם מבינים למה גרשוני בא לפה? הוא אומר, מה, שאני אמשיך שלם על הבוגרי צבא, אני גם רוצה לנצל. בא לנצל. כמו הכבוד. אלבון זה אח של הכבוד. זה גם תנועת נפש שהיא באה ממקום שזה עוד לא העומק הגדול של הבנת שאתה מונע לתשובה, כי אתה, יש לך צימאון אדיר למשמעות, לשאלות נוקבות וכן הלאה וכן הלאה, ואתה שב מאהבה. ואפילו מזה שאתה מרגיש גועל מכל מה שנכשלת בו, ואתה בתנועה נפשית של להתרחק מהחטא, אלא תחושה שזה זה, זה לא יכול להיות, אי אפשר לזרוק ככה את הזה. מה, רק בכל מה שמייצרים עם כל הזה, זה לא יכול להיות שעם ישראל 2,000 שנה הוא איזה. אתה שומע הרבה פעמים דברים כאלה, שאנשים אומרים, וואלק מה, כל מה היום זה בא גם מהצד המזרחי, הנה, זה אחת שמעתי יום אחד ברדיו, אחת מהאלה הכי כבדות של הצד החברתי, הצביע שס. היה לו כאילו אנטיטזה של שס. שמעת כאילו מהדיבור שלנו, זה האלבון, על זה שלקחו עדה שלמה, רוח שלמה, מסורת, הכל, כולל הדת, כולל הזה, איפה אותו הציד, אמרו מה פתאום, תהי באקדמיה, תהי זה מה. אלבון. והכבוד של זה לא הכי עמוק שיש, אבל יש לזה כוח מאוד גדול שאתה מתקומם על זה שלקחו את כל המסורת שלך, את כל ההיסטוריה שלך, זרקו אותה לפח. זה יחולל תנועה, אומר הרב, של רצון לחזור לדבר הזה. ועד לחזור לדבר הזה, זה כל הרשימה הזאת תתפתח. אבל אתה נראה שבוע הבא. סיימנו את סעיף ח', אנחנו מתחילים את סעיף ט'. כבר אמרנו שהפרק הזה מחולק באופן שסעיפים א' עד ז' עוסקים יותר בהגדרות כלליות, הבנת התשובה במושגים מאוד כלליים, גם רמות מאוד עליונות של תשובה, וחוץ סביב הנושא של תשובה, החידוש, שתשובה זה לא רק עניין נפשי, פסיכולוגי, זה גם כוח במציאות, וזה גם, יש מושג כזה של תשובה כללית, בסדר? הסעיפים א' עד ז' דיברו על זה, שבתוכם ה' עד ז' עסקו בהגדרות של תשובה כללית בהקשר של עם ישראל, של כנסת ישראל, וסעיפים ח' וי' עוסקים ביישום של העקרונות האלה, של היסודות האלה, על התשובה בדורות האחרונים, זאת אומרת האנטי תשובה, הכפירה, החילון, התפרקות המסורת והתשובה שקשורה אליה. בסדר? אתם איתי חברים? שאתם רוצים קריות ונשען עד מנחה. נראה לי רדומים, אה? תורג'מן, אתה איתנו? אה? תשמור עליו. קדימה. אז בחטא, בסעיף חטא, נו באמת. אח שלי, מה זה? פטל חם? אני צריך לברך על זה? או שיש לזה דין של תרופה? בני בסמים. נעסיק את זה בקלה עד סוף השיעור. כן, בסעיף ח' התחדש לנו שיש כל מיני מינים של תשובה. והסעיף התחיל בתשובה על כבוד השם, זאת אומרת, תשובה שמונעת מכבוד למסורת, לדעת, להשם וכן הלאה, וגם הגדירה שיש תשובות הרבה יותר גדולות, ויש מצבים שכשבאמת עם ישראל עובר תהליכים מאוד גדולים, של התעוררות מאוד גדולה, אז יכול להיות מצב שבגלל ההתעוררות לדברים הרבה יותר עמוקים, יזרקו את הכבוד לדעת למסורת וכן הלאה וכן הלאה, ינסו להרים דברים אלטרנטיבות אחרות, תפרקו, ולאט לאט יתברר שצריך לחבר את זה בחזרה. זאת אומרת, לא להזניח את הרוח הגדולה, אבל כן לטפל גם ברב קרא לזה באורות הקטנים. סבבה? סיכום של סעיף ח'. סעיף ט' למעשה ממשיך אותו, הוא קשור לאותו עניין. אומר הרב, מצדדים שונים, תבוא ותתגלה התשובה. הוא מדבר על זה שתבוא ותתגלה, כי הוא גם בסעיף הזה הוא עוסק בתשובה בדורות האחרונים. זאת אומרת, בתוך כל הטלטלה הזאת שעם ישראל עבר, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה קיומית, מעבר מהגולה לארץ, שואה, עליות, מדינה, כל השינויים האלה, גם הדתיים וגם החברתיים לאומיים. מצדדים שונים, תבוא ותתגלה התשובה. שימו לב שזה פתיחה דומה לסעיף ח', כי גם פה הפתיחה מניחה שיש כל מיני, בסעיף הקודם יש מינים שונים של תשובה, ופה יש צדדים שונים, אספקטים שונים שדרכם תתגלה התשובה. זאת אומרת, התשובה יכולה להתגלות בצורות שונות, בפנים שונות, באספקטים שונים, וכי יש מינים שונים של תשובה. יכולה לבוא מכיוון כזה, יכולה לבוא... אחד מיוחד מצדדיה של התשובה, אלה, יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור וכל מה שהנחילינו אבותינו. שאין שיעור לעוזו של הרוח הגדול הזה וכבודו של הרוח הגדול. אני קורא ברצף את הפסקה כדי לסדר אותה ואז חוזר להסביר. והרוח הגדול, סוג של מאמר מוסגר עכשיו, אותו הרוח הגדול שנעלב, אותו הרוח הגדול שהוא עצור במה שהנחילונו אבותינו, במסורת. והרוח הגדול מקורו מקור חיים. זה לא סתם מסורת כזאת דקלום. מקורו מקור חיים. המקור האלוקי העליון. שהולך ונמשך מדור דור. וכשמשימים עליו לב לרוח הגדול הזה, מוצאים בו הכל. כל חמדה וכל תפארה. ולעומת זה, החושך הכפרני, החושך שהכפירה הביאה, גרם להתלש מקרן בן שמן זה, ולטעות בשדות זרים, שיעורי תרבות המערב של הרב יגאל, שאין בהם לשד וחיים בעדנו כלל. עד כאן חלק ראשון של הפסקה. המושג המרכזי בו, דברו איתי חברים.
הרוח
הגדול. הרוח הגדול, יפה. בסדר? הרוח הגדול, עלבונו, תשובתו, מהותו וכן הלאה וכן הלאה. הצער הגדול הזה, עכשיו הוא חוזר לנושא שלו. כי אחד מיוחד מצדדיה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול. עכשיו הוא חוסר לטפל בצער הזה, שבו הוא פתח. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. שימו לב שהוא עושה שימוש באותו ביטוי שהוא השתמש בו בחטא. נכון? באורו הגדול בראשית התפרצו. בסדר? בסדר? אבל עכשיו זה שימוש אחר. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. בואים על הצער. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. וילווה אליו, יחד עם ההתפרצות הזאת, כוח של יישוב הדעת ומתינות, שלא קיים בהתפרצות של חטא. יישוב הדעת ומתינות למה? לדעת. גם כן, מה שיש להבר, לברור, מתוך כל דרכי התעייה אשר נכשלו בהם. מי נכשלו בהם? אנשי החושך הכפרני כנראה. או אולי גם הבני פריצים האלה, כי שם גם כתוב נכשלו. עליו שבמקור לא בהכרח שהפסקאות האלה היו אחת ליד השנייה. בסדר? זה פסקאות שהמקור שלהם בשמונה קבצים. עכשיו הוא מתאר את התהליך. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. הוא עכשיו מרחיב מעמיק מה יקרה בתהליך ההתפרצות המשולב ביישוב הדעת. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו. ובצימאון עז, הנה, התפרץ בעוז, צימאון עז. רואים שההתפרצות הזאת היא קצת שונה, התפרצות של צימאון. טוב, גם יכול להיות שההתפרצות של חטא. יחל כל רוח ער. רוח גדול, רוח ער. אבל פה הרוח ער זה לא הרוח הגדול, זה רוח ער של אנשים. לשאוב ולשתות רוויה מאותו מקור החיים העליון. והדעה והרגש, וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני, סידור המדיני וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתועב ורע, נגד כל אופי וחיור, וגם מסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם, כל אלו, מהדעה והרגש והלאה, ועד מסירות נפש בעד כל האמצעים, כל אלו ייוולדו ויתגלו אז, מתי אז? כשחופש הקודש הפנימי יצא ממעשרו. בסדר? שהוא קשור להתפרצות הצער. כל אלה ייוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת. אשר, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אשר לתומכם, את מי? את כל הרשימה הזאת, את כל אלה. בסדר? אשר לתומכם את כל אלה, שבתחילת השורה, שהם כל הרשימה הזאת, כמו שאיתן אמר נכון, אשר לתומכם צריכים אנו, לתומכם צריכים אנו, איך? על ידי הכשרת הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי, רזי תורה. קיצור, אנחנו צריכים ללמוד סוד. סוד, בזבזים פה את הזמן. כלומר, העיון, כלומר, הבקיאות, הלכה, משניות, עניינים, סיפורים, צריך ללמוד פה סוד. יאללה להחליף. הנה אומר, על ידי הכשרת הלבבות. מה הכשיר את הלבבות לאורה של תורה האמיתי הפנימי? רזי תורה. הערת סוגריים, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא הכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמלעיבים אותם. היום ללמוד קבלה אומרים, אני את הברסלב, אתה משוגע, עוד מעט תתחיל לקפוץ לנו על ה... איך קוראים לזה? לא בימבות, איך קוראים לסבנות שלהם... אה? לא, יש להם שמות כאלה. אה? כן, הוא הליטאי, רואים שאתה ליטאי. יש לזה שם לבימבות שלהם. כן. אז בגלל זה כל כך רבו המנקרים והמלעיבים אותם, בגלל ההשפעות שדבקו במי שעסק בקבלה ולא הכשר הראוי. אבל זה לא נכון. דווקא מאור חיים זה, של לימוד רזי תורה, של אורה של תורה הפנימי האמיתי, אשר השפעות בלתי מוכשרות אלה מצמיחות ממנו סכנת ואסון עולם, דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת עולמים שלו, הופעת תורתו והעליון להחיות על ידו את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת, ולהסיר חרפת עם השם על כל הארץ. ובחלק האחרון הזה, הרב מסר ליד עמי המקף, הרב מסר שתי ידיעות. אחת, שבתהליך ההתפרצות החיובי הזה של התשובה, אז כל אלה, הרשימה הזאת, יוולדו והתגלו אז כיחידה אחת, בחטיבה אחת, והוא גם אמר מה התפקיד שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתמוך את התהליך הזה, להכשיר את הלבבות לרזי תורה. שאומנם יש להם שם רע היום, בגלל שעשו את זה לא נכון, אבל תכלס, שמה זה נקודת המפתח. רואים שהתשובה הזאת, שתונה מהצער על האלבון הזה של הרוח הגדול, שתכף נדבר עליו, ושהיא תגרום להתפרצות עזה, אבל גם מאוזנת, שתשחרר את חופש הקודש הפנימי מהנשמה ואת כל הדברים האלה, בסופו של יום היא אמורה לכוון אותנו ללימוד רזי תורה, ללימוד סוד, שהוא ייתן את הרוח, לא רק את הרוח הגדול של האלבון, אלא הוא ייתן גם את הרוח שתניע את כל תהליך התשובה שלנו בכל המימדים, האוניברסליים, הלאומיים, הפרטיים, האישיים, הנפשיים, החברתיים, הכל בכל מכל כל. וואלה. שאנחנו צריכים לתמוך את התהליכים האלה בלימוד רזי תורה, והכשרה נכונה ללימוד תורה, והכשרת הלבבות על ידי זה. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לומדים רזי תורה. אורות התשובה זה עיבוד של רזי תורה. אין דבר במה שכתבתי, כתב הרב זצ"ל, שאין לו מקור בכתבי הארי. וכשהרב זצ"ל שכב על ערש דווי, אז הרב הנזיר בא לבקר אותו יחד עם הדוד שלו, הרב וינוגרד, ואז פתאום הרב התחיל לבכות, והוא אמר להם, זה בא לי, ביקרו אותו כמה חודשים לפני שהוא נפטר. ביקרו אותו הרבה, אבל הוא בא עם הדוד שלו, שגם היה חולה בסרטן, הוא אמר לו, זה בא לי בגלל שאני מגלה הרזים. ככה אמר הרב זצ"ל, לרב הנזיר, בסדר? תלמידו ועורכו, שעמל הרבה לגלות בכל פסקה מה המקורות של הרב בסוד. אז הרב אמר לו, אני חולה בסרטן, זה העונש שלי. כי אני מגלה הרזים, מגלה סודות. וואלה. נכון. שזה שיעור בפני עצמו. זה הכרחי לגלות כדי להחיות את הדור, אבל תמיד לגלות רזים זה דבר מאוד מסוכן. אתה מתעסק באנרגיה אטומית. כשתעסקים באנרגיה אטומית, חייבים אותה להגן למדינת ישראל, אבל יש איזה מחיר. וגם תמיד צריך לדעת איזה רמת חשיפה, ומה נכון לגלות, ומה לא נכון לגלות, מה מתאים למי, ומה זה, ועוד הרב כתב בכלל לא מי, הוא לא החליט כמה זה, הוא כתב, שפך, דיבר. טוב, אז מה הוא השם? זה הרב בעל התניה, הוא גם גילה סודות, נכון? גם לרב בעל התניה יש עם זה דיונים גדולים. דיונים גדולים, מה פתאום אתה מגלה, יש עליך קטגוריה. אחד מסיפורי החסידים המפורסמים יותר שחב"ד, זה שהוא היה צריך למות. הבעל התניה, למה? כי הוא גילה רזים, גילה סודות. היה עליו כתרוג, ואז הבת שלו אמרה, אני הולכת במקומך. בתנאי שאתה מגדל את הבן שלי. אז הוא התחייב לה, מתה. הוא גידל את הצמח צדק, האדמור השלישי, זה, הוא גדל אצלו בבית. דקה אתכם בצהריים, אה? כן, גידל אותו. סיפור ידוע, כשהוא הגיע לכיתה א', אז הוא לקח אותו על הקבר שלה. לקח אותו על הידיים, הביא אותו לקבר שלה, שם עשו את האלף ב', זה מהשיר עם הדבש על האותיות במרוקו. סבבה? בקבר של האמא שלו. עמדו על הקבר עם כל החסידים, והאדמו"ר הזקן אמר, מזל טוב לך, דבור עליה בת שרני, הבן שלך הגיע לכיתה א', ככה, ליד הקבר. עסק מאוד מסובך, זה גלות סודות, לא פשוט. אבל מצד שני זה מוכח, כי תלמידי הגר"א כותבים את זה, שזה חלק בכלל לא ממשיח בן דוד, זה חלק ממשיח בן יוסף. קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, גילוי רזי תורה. ככה תלמידי הגר"א כותבים ספר כל התור. ככה כתוב גם בגר"א, בהרבה מקומות, גם בספרי הפירושים שלנו, ספרי הסוד. הזוהר עצמו כותב את זה. והספר הזה, יפקוני ישראל מן גלות. אז זה דבר תורה מאוחר ללג בעומר. בסדר? כן, לאנטון. ברור, הרב כותב מפורש. למה כולם אומרים זה סתם מיסטיקה, זה הנה הרעננים עוזבים אותנו. לא טוב להם סוד וזה. צריכים מורה נבוכים. על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא ההכשר הראוי. לא פותחים פה זוהר לכולם. שנה ב', הנה, שנה ב' אני עובר לפעמים, לומדים אורות. אני אומר לעצמי, וואלה, אורות, סבבה. אני בקושי אורות התשובה אני מצליח לפצח. הם לומדים אורות. איך הם ישראל? טוב, כללי, כנראה הם כללים, כנראה בשנה בית הנראה כללי, כנראה בשנה אלף את הפרטי, שם בית הכללי, בוגרי צבא כנראה אתה, לא יודע מה אתה. דימורות, אני לא מצליח להבין את המשפטים של אורות, הייתי אצל רב צבי לפני פסח, הוא אומר לי, אני הפסקתי ללמד אורות, אני מלמד עניה. כשאני חושב על מה אמרתי פעם, כשלימדתי אורות, אני מתבייש, אז החלטתי, אני לומד עניה. מלמד עיניה. תחק עלינה. הוא יודע את אורות בהפוך, כל מילה שם, מה איפה היא מונחת. אז ככה הוא אומר. הזדהיתי, האמת. בקוטני ולבושתי. לא מבין, משפטים ארוכים, מלא מושגים, לא מבין מה כתוב שם באורות. אני עובר פה חופשי. שאם יושבים עם אורות, חברו אותה, לומדים, ועוד בסדר אחרי צהריים, השם ישמור, במקום ללמוד בקיאות גמרא. שני עוד, לומדים לי אורות, סדר בוקר, אורות, אין לכם מה ללמוד. ואחת האורות התשובה הזה אני בקושי מבין. וואלה נו, וזה היה אני אמור להיות קל כזה, קרוב לנפש כזה. קדימה. צריך המון הכנה. אה? לא הבנתי. קודם כל לא ישבו שני פרציפלוחים קטנים, ויקראו אורות, כאילו זה לאמונת איתנו. דבר ראשון, יש כבוד. אנחנו במרכז לא פתחנו אורות הקודש. פחדנו. וואלה, נו. היום אומרים, בואו נסתכל רגע באיזה... הרב חנני, הרב אלי, למדו אורות, בסדר. ובא. חברו אותה, שבים, שנה ב', מה קרה? איפה אתם? מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. סתם נפלתי עליכם, זה כל הבני דוד ככה. בלוריות עיניים כחולות וקוראים אורות, כאילו זה עיתון. ופתוחים גם שהם מבינים, זה ה... אל תתייחסו, זה סתם... אח שלו, צריך לדעת לאן לקחת את החברים. לא ידעתי שיהיה ככה, מה אני אעשה? לא נראה לי שהם חברים שלך אחרי האירוע הזה. מצדדים שונים, תבוא ותתגלה התשובה. המשפט הזה, כמו שאמרנו, מתכתב עם המשפט הראשון של חטא. קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא תשובה אל קודם כבוד השם. כלומר, התשובה אל כבוד השם, תשובה שמונעת מכבוד למסורת ולתורה, גם אם לא מהעמקה גדולה, התשובה הזאת היא קודמת, היא הראשונה, היא הבסיסית. אחריה באות כל מיני תשובות. בסדר? זה למדנו בסעיף הקודם. מזווית אחרת, באופן דומה, התשובה תבוא ותתגלה מצדדים שונים. יש מניעים שונים, רמות שונות, איכויות שונות של תשובות, ולכן גם יכול שהיא תתגלה מצדדים שונים. מכיוונים שונים בעולם התרבות, בעולם הרוח, בעולם החברה שלנו. אחד מיוחד מצדדי האלה של התשובה, יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שיעור לעוזו וכבודו. בכל מה שהנחילונו אבותינו, במסורת, כל התורה שעברה בעם ישראל מדורי דורות, יש עצור מלשון עוצר, יש רוח גדול, עומק מאוד גדול. אתה רואה את זה היום חופשי, שאנשים שחוזרים בתשובה, אומרים לך, וואלה, גיליתי עולם, למה לא סיפרו לנו, תתתם, רוח גדול. והעובדה שהכפירה והחילון והבעיטה בדת שהתרחשה בדורות הקודמים גרמה לבעוט בדבר הזה, היא תיצור תגובת נגד של צער על העלבון שנעלב הרוח הגדול הזה. עכשיו, הרוח הגדול הזה זה לא סתם, זה לא כאילו מסורת, תרבות, הרוח הגדול הזה, מסביר הרב מהו, מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון, שהולך ונמשך מדור דור, הנה, זה מה שהנחילונו אבותינו. וזה כזה עומק, זה רוח שהוא יונק את החיות שלו, את העומק שלו, את השאיפות שלו, מהמקור האלוקי העליון. שירות מהר סיני, דבר תורה לשבועות המתקרב עלינו לטובה. בסדר? זה לא איזה המצאה אנושית, איזה עוד תרבות, עוד איזה מחשבות אנושיות, איזה פילוסופיות איזה. זה הרוח היחידה בעולם, שהמקור שלה הוא המקור האלוקי העליון, שהיא מתכתבת ישירות עם המקור האלוקי. שהיא חיה, נושמת, מעבירה מלדור לדור את המקור האלוקי העליון. זה המקור של הרוח הזאת. זה לא היהדות, זה לא עוד תרבות, עוד דת, עוד איזה תרבות שנוצרה באנושות מתוך ההתפתחות של האדם מהקוף אל האדם, אל השבטים, אל הלאומים, ומהצד הפיזי אל הצד הרוחני, שזה בדרך כלל איך נוצרת תרבות בעולם האנושי, מלמטה למעלה. קודם כל התפתחות פיזיולוגית, התפתחות חברתית, סוציולוגית, ואז גם התפתחות תרבותית ויצירת גוון תרבותי רוחני מסוים. זה לא זה. זה דומה בכל הפרמטרים החיצוניים. יש אנשים, יש שבטים, יש כל המרכיבים הפיזיים של עם ישראל הם מאוד דומים, אבל האופן שבו הוא מקבל את הרוח שלו ושבו נוצרה הרוח שלו, הכיוון שלו הוא הפוך לגמרי. בסדר? קודם נוצרה הרוח ואז סביב זה נבנה עם. קודם התרבות היא מחוללת את העם ולא העם מייצר תרבות. סבבה? האנגלים הם התחילו על העצים. ככה הרב זצ"ל אומר. אמר בוועדה הזאת שבדקה אם לתת את הכותל לערבים או לא, אז הם אמרו לו תוותרו על הכותל, זה יחסוך פרעות וזה, אמר להם על מה אתם מדברים? אתם כשאבות אבותיכם עוד היו על העצים בגליה, גליה זה השם העתיק של בריטניה, של האי הבריטי ושל זה, שאבות אבותיכם היו על העצים בגליה, אבות אבותינו קיבלו את התורה, על מה אתם מדברים? שאנחנו ניתן את מקום השראת שכינה, מה קרה? מה האפיון הזה? זה לא רק אנחנו היינו לפניכם, תחרות, איזה גמד יותר גבוה. לא, זה הבנה שהכותל זה לא עוד מקום דתי. או כמו שבסיורים בצבא אמרו לכם ירושלים, עיר שלוש הדתות. יש את הנוצרים, יש את המוסלמים, ואנחנו היינו קודם, נכון, אבל זה more of the same. זה פשוט היינו שם קודם, זה כאילו זה בלבול גמור. ירושלים היא לא עיר שלוש הדתות ולא נעליים, לא בגלל שהם משקרים במה שהם אומרים, אלא כי ירושלים היא מקום השראת להם, ירושלים זה עיר קדושה. הם החליטו לקדש את ירושלים. אצלנו ירושלים זה מקום השראת השכינה. זאת אומרת, השם השרה את שכינתו בירושלים, ואנחנו סביב זה בנינו, גם פיזית וגם רוחנית, מקדש ובתים ותתתתתתתת. זה לא, אנחנו בכלל לא מדברים על אותו ציר שלהם בכלל. אנחנו מדברים על ציר שהאדם מושך מהאינסוף ברוך הוא, מסיני, רוח, את הרוח שמתגלה במציאות. מה שהרב קורא כאן, הרוח הגדול שמקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון. בסדר? והם מדברים על המצאות אנושיות שנובעות כן מזה שיש נשמה לאדם וצלם אלוקים ושאיפות רוחניות, לכן זה כל כך מבלבל. כי לפעמים אפילו המחשבות שלנו והמחשבות שלהם נראות מאוד דומות. על האדם ועל השכל ועל הרוח ועל השאיפות ועל הרצון, נראים מאוד דומים. נכון, חיצונית זה נראה מאוד דומה, ההבדל הוא נעוץ במה מקור המחשבות. אצלם זה המשך ההתפתחות של המין האנושי במעלה הדרך לעבור מן החומר אל הרוח, ואצלנו זה הופעת הרוח האלוקי במציאות עד נשמת האדם הפרטית. זה מה שכתוב כאן. אחד במיוחד מצדדי האלה יהיה צער על האלבון שנעלב הרוח הגדול לעצור בכל מה שנחילו אבותינו. מה זה? כאילו הרוחניות של המסורת שעם ישראל ימציא? מה פתאום? הרוח הגדול הזה הוא שונה במהותו מכל הרוחות, מכל התרבויות, מכל התפיסות. מקורו מקור חיים. המקור האלוקי העליון. זה ההגדרה החשובה כאן. מקורו של הרוח הגדול הזה שעובר בכל המסורת של עם ישראל, זה לא המצאה של עם ישראל שעכשיו אתה אומר, טוב, זה היה פעם. עכשיו יש דברים חדשים, יפים. במסורת הזאת עצור הרוח הגדול. מקורו מקור חיים, המקור האלוקי העליון, שהולך ונמשך מדור לדור דור, וכשמשימים אליו לב, הלא מוצאים בו הכל. זה גם אשר רמז הרב בפסקה הקודמת בחטא, שכל אורחות התשובה הקטנים הם כלולים באור הגדול. כל חמדה וכל תפארה. ואילו החושך של הכפירה, שפיתה אותנו במודרנה ובתרבות וכן הלאה וכן הלאה, גרם להתלש מקרן בן שמן הזה ולטעות בשדות זרים. הנה תמצית התהליך של הכפירה בדורות הקודמים. ולטעות בשדות זרים ולחשוב שבמודרנה ובמדע ובתרבות ובשירה ובספרות שלהם ובכל הדברים האלה שפחות היו מפותחים בעם ישראל, כי הוא התמקד נורא בהישרדות הרוחנית והמעשית בגלות, שוואו, זה העולם החדש, ושם יש רוח, ומה כבר יש במסורת? כי אתה לא רואה את המהות של המסורת, את מה שבאמת נמשך דרך המסורת, זה את הרוח הגדול הזה. ובאיזשהו שלב, ההכפשה הזאת, וההנמחה הזאת של הרוח הגדול שעצור במסורת, היא תתפוצץ, כתוצאה מהצער הגדול על העלבון שנעלב הרוח הגדול הזה, ואז יתחיל תהליך של תשובה. אז יתחיל תהליך שבא, תראו, הרב חזה את תהליך התשובה שיקרקת אחרי דור או שני דורות של כפירה וחילון, שיתלשו אותנו מהחיים האמיתיים שלנו, יזרקו אותנו לטעות בשדות זרים, ובאיזשהו שלב אומר הרב זה כבר יגיע לפה, והתפתח באומה ובנפש, גם בנפש הפרטית, צער כל כך גדול על זה שאין לנו את הרוח העמוקה הזאת, שזה יתפרץ בעוז. הרב צבי יהודה הסמיך את חטא וטט, זו לא שנייה, על אף שהם כתובים במקומות אחרים בקבצים, בגלל ההתפרצות הזאת. יש התפרצות אחת, שהיא התפרצות של האור הגדול של התשובה, שהוא רוצה תשובה עמוקה, גדולה. ועל הדרך הוא מעיף הצידה את הדת ואת המסורת הקטנים, והוא אומר, יאללה, בוא נציג משהו אחר. בני פריצים מעמידים חזון ונכשלים. אחרי שהם נכשלים, מתחילים לבנות את האור הגדול הזה יחד עם האורות הקטנים. יש התפרצות נוספת שלא בטוח שהיא שונה לגמרי, שהיא באה גם מאותו מקום, מהרצון לחזור אל האור הגדול, אל הרוח הגדול, הרב קורא לו כאן. צער הגדול הזה, נשלים רק את המשפט הבא, יתפרץ בעוז. הרב לא במקרה משתמש בביטוי הזה כאן. בעוז, בכוח חיים עמוק. וילווה לב מצד שני כוח של יישוב הדעת ומתינות שחסר בהתפרצות האור הגדול של חטא. כי יישוב הדעת והמתינות הזאת היא לדעת גם כן מה שיש להבר, לברור, מתוך כל דרכי התעייה אשר נכשלו בהם. מי נכשלו בהם? מי שטעו בשדות זרים, מי שהלכו אל החושר הכפרני, חשבו שהוא יותר טוב, יותר עמוק, יותר גדול, מהרוח הגדול הזאת, מהמקור האלוקי שלו, והצער על עיבוד הרוח הגדול הזה, הוא יתפרץ בעוז. אבל הוא יבוא עם כוח של יישוב הדעת מתינות, איך להוציא את הטוב מהכפירה, מהחילון, ממה שהלכנו לשתות בשדות זרים, לקחת את הטוב ולבנות משהו חדש, הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול. כן. כאילו, האם אתה שואל האם חטא העגל קשור לפסקה הזאת? אני חושב שלא. זאת אומרת, ריהל מסביר שחטא העגל זה היה בכלל הניסיון להגדיר איזה פרטים הם יבטאו את הרוח האלוקית. הבעיה לא הייתה ברצון, בצימאון לרוח האלוקית, ובכוונה. חטא העגל, הכוונה שלו הייתה בסדר גמור, במרכאות. הבעיה לא הייתה שם ריהל טוען. הבעיה שלו הייתה בזה שאתה רוצה להגדיר מה המצוות שעל ידם אתה עובד את השם. כוונתך רצויה להידבק באל חי. אבל מעשיך, המצוות שאתה ממציא כדי לעבוד את השם, אינם רצויים. זה הפרשנות של ריאל, של הכוזרי. אבל גם אם לא נלך בפרשנות הזאת, אלא נלך על יחס בין כלל לפרטים, אני לא חושב שזה מה שכתוב פה. פה כתוב שאם לאורך זמן אתה מנסה לייצר אלטרנטיבה רוחנית שהיא מפספסת את העומק הנצחי שיש במסורת, את העומק האלוקי הנצחי שהמסורת מביאה לא בהתנהגות הטכנית שלה, אלא ברוח הפנימית שלה, וכאילו, והולך לשדות זרים, כי אתה חושב ששם יש עומקים ורוחות יותר גדולים, זה יחזיק דור שניים, בסוף זה יתפרץ. זה יתפרץ מתוך צער, כי הנשמה היא חובה את הצער הזה, שלוקחים לה את הדבר הכי עמוק שלה. את הרוח הגדול הזאת, את הדבר הפנימי הזה, שבסוף הפסקה הרב יגיד, שהוא כתוב ומנוסח בצורה עמוקה ביותר בתורת הסוד. כי תורת הסוד היא אומרת לך מה העומק שיש בנשמה שלך. היא אומרת לך מה העומק שיש במסורת. היא אומרת לך מה העומק שיש במצוות, בדת, בעם ישראל, בעולם. לאן העולם הולך? מה המשמעות הקיום הכי עמוקה? שאתה מחפש טקסט שאומר את זה, טקסט אומר הרב סוף עסקה, זה רזי תורה. תרבות שאומרת את זה, זה המסורת של עם ישראל. חיים שזה נמצא שם, הנשמה של כל יהודי ויהודי. בוורסיה אחרת, צלם אלוקים שנמצא בכל אדם. אבל מה שאתה צריך לחפש, זה לא עוד תרבות יותר נחמדה, או יותר יפה, או יותר רלוונטית, או יותר שמדברת אליך, אלא איפה עובר עשי הנצחי של המציאות של העולם, שהשם מדבר עם העולם, ולא האדם ממציא עוד אלוהים, עוד תרבות, עוד תפיסה. זה בעמקה ברוח הגדול הזה. והכישלון של הקרייסיס של הדורות הקודמים, הוא כי חשבנו שהמסורת זה לא העומק הזה שתורת הסום למד אותנו, אלא זה סבא וסבתא אנלפבטים, וכל מיני יהודים כאלה עם זקנים דלוחים, ואנחנו רצינו להיות קשטים, מושבניקים, תותחים, לעשות עסקים ולחפור ולגדל מנגו. סבבה, אז מזל שהקשטים פגשו את הרב צבי יהודה, סבבה? אבל זה סאגה אחרת, אבל באמת בעומק העניין זה בסדר, זה טלטלה שהיא באמת באה לשבור את האופן שבו הגלות שימרה את המסורת, ובתהליך כפול, אחד של כפירה ואז של תשובה, להחזיר את הזיקה לעומק לזה. לכן הרב בסוף הפסקה הוא חייב לדבר על רזי תורה. כי הוא רוצה להגיד לך איפה הרוח הגדולה הזאת כתובה. איפה העומק של המסורת הזה כתוב. יש לה, זה לא מילים באוויר. להכשיר את הלבבות כדי לקדם את כל התהליך של מה שקרה יונתן הרשימה הזאת, חלק השני של הפסקה, זה על ידי רזי תורה. לכן אנחנו לומדים הרב זצ"ל. למה אצלכם לא מלמדים הרב סולובייצ'יק? בני דוד, למה אתם לא פתוחים? למה אתם לא לומדים הרב סולובייצ'יק? למה לא לומדים חסידות? זה ההתקפה מהצד השני, זה תנועת מלקחיים. ובני דוד תקועים באמצע מימי הרב צבי יהודה. למה לא לומדים חסידות? זה טענה מצד אחד. רזי תורה, הרב אומר למה, למה אתה לא לומדים רזי תורה? אז מה עלי הטענה של בני דוד? לומדים שפת אמת ורב צדוק. כל הליטאים זה עלי טענה שלהם. והתקפה מהצד השני, לא לומדים הרב סולובייצ'יק. אז לזה יש לנו תשובה טובה. אנחנו יודעים, הרב זצ"ל, זו תשובה אמיתית, כי זה רזי תורה. זה רזי תורה מעובדים לבני הנעורים. לפני הרבה שנים, שהרב טאו הוציא רק את לימונת איתנו א', אז למד במרכז הרב, שלימים נהייתה הרמור, זה בחור כזה, שהוא היום רם וזה, יהודי חביב כזה, שוחרר מה שנקרא. אז יום ראשון אחד הוא חזר מהבית, אחרי שהוא נתן פעולה בשבת בבני עקיבא, ראה את רב צבי, אומר לו, הרב, נתתי פעולה ממה שכתבת, במה שהרב כתב בלאמונת איתנו א', החבר'ה התלהבו, חבל על הזמן. רב צבי היה באורות. אומר לו, בדיוק בשביל זה כתבתי את הספר הזה. זה ספר שמיועד לנוער. ככה רב צבי אמר לו. זה רזי תורה לנוער, לבני הנעורים. אז זה הדבר השני שמקפר אותי בשנה ב'. הנה, התלבשתי היום על שנה ב'. יושבים בסדר, סדר פקיעות, ולא, וקוראים לאמונת איתנו, ופתוחים שהם לומדים אמונה. ללמוד אמונה זה לקרוא בספר בפנים, בריאל, 8 פרקים. הרב טאו, בשביל כל שיעור כזה, זה יש מאחוריו איזה 500 ספרים. שאלו את הרב אלי בזק, יגיד לכם, את הכי כיף זה לעבור באבא הזה, לקטוף פירות ולאכול. מי עדר, מי זיבל, מי סינן, מי ברר, מי הגדיר את המושגים. שהרבנים יעבדו, אנחנו באנו למכינה פה, צריכים לשעשע אותנו, אנחנו משלמים כל שנה 12,000 שקל להורים שלנו. והבוגרי צבא חיים על חשבוננו. גם מלגות מקבלים, גרשוני, מה אתה צוחק? אתה אכלת משני העולמות, פרנסת אותנו שם, ובאת לאכול את הכסף מפה. עכשיו אתם מבינים למה גרשוני בא לפה? הוא אומר, מה, שאני אמשיך שלם על הבוגרי צבא? אני גם רוצה לנצל. בא לנצל. כן.
שתי שאלות. א', למה הרב משתמש בעלבון? מה זה המושג
עלבון? כמו הכבוד. עלבון זה אח של הכבוד. זה גם תנועת נפש שהיא באה ממקום שזה עוד לא העומק הגדול של הבנת שאתה מונה לתשובה, כי אתה, יש לך צמאון אדיר למשמעות, לשאלות נוקבות וכן הלאה וכן הלאה, ואתה שב מאהבה. ואפילו מזה שאתה מרגיש גועל מכל מה שנכשלת בו, ואתה בתנועה נפשית של להתרחק מהחטא, בסדר? אלא תחושה שזה זה, זה לא יכול להיות, אי אפשר לזרוק ככה את הזה. מה, רק בכל מה שמייצרים עם כל הזה, זה לא יכול להיות שעם ישראל 2000 שנה הוא איזה. אתה שומע הרבה פעמים דברים כאלה, שאנשים אומרים, וואלה, מה? כל מה היום זה בא גם מהצד המזרחי, הנה, זה אחת שמעתי יום אחד ברדיו, אחת מהאלה הכי כבדות של הצד החברתי, הצביע שס. היה לנו כאילו אנטיטזה של שס. שמעת כאילו מהדיבור שלנו, זה העלבון, על זה שלקחו עדה שלמה, רוח שלמה, מסורת, הכל, כולל הדת, כולל הזה, איפה אותו הצידה, אמרו מה פתאום, תהי באקדמיה, תהי זה, עלבון. והכבוד של זה לא הכי עמוק שיש, אבל יש לזה כוח מאוד גדול של שאתה מתקומם על זה שלקחו את כל המסורת שלך, את כל ההיסטוריה שלך, זרקו אותה לפח. וזה יחולל תנועה, אומר הרב, של רצון לחזור לדבר הזה. ועד לחזור לדבר הזה, זה כל הרשימה הזאת תתפתח. אבל אתה נראה שבוע הבא.